ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף קוף ה', בתחילת הפרק החדש, פרק רבי אליעזר אומר האורק. יש כאלו שפשוט קוראים לזה פרק האורק. הוא גם פרק מספר 13 של מסכת שבת. אנחנו ממליצים כאן בפתיחת הפרק הספר פני שבת, שהוא ספר ציורים על כל מסכת, על כל המשניות של מסכת שבת, וכאן במיוחד שאנחנו נדבר על אריגה, הנול, הכלים השייכים למערכת הזאת, הציורים יכולים להיות לעזר חשוב. המשנה, רבי אליעזר אומר, האורג שלושה חוטין בתחילה. זאת אומרת, התחלת, לא היה שום בגד, שום בד ארוג. אתה מתחיל את האריגה, מלאכת שבת של אריגה במצב כזה שאתה מתחיל, הוא אריגת שלושה חוטין. ואחת על האריג. מצד שני, אם היה בד שהוא בתהליך האריגה, ואתה בא בשבת ומוסיף חוט אחד על מה שכבר ארוג, גם זה חייב. זה דעתו של רבי אליעזר. וחכמים אומרים, הם חולקים על רבי אליעזר, והם אומרים בין בתחילה בין בסוף שיהיו שני חוטים. העושה שתי בתי נירים בנירים, בקירוס, בנפה, בקברה ובסל, חייב. רש"י כאן בתי נירים, שנתן שני חוטים של שתי בנירה. נירה זה חלק מהנול, ואם יש את הציורים אז כדאי להיעזר בהם. אז אדם שהוא הכניס שני חוטים של שתי בנירה, שקוראים רש"י מביא לשון לועזי, ורש"י בהמשך בנפה ובקברה. הנח, הדוגמות האלו של ההכנת או אריגת נפה וכברה, הנח לאו נירין ממש, אלא משרשר ומרכיב חוט אחד של ערב בשתי מלמטה ואחת מלמעלה, ומעמיד השתי בהן כתקנו. אז אנחנו פשוט מדברים על הכנת נפה או כברה. וגבי מה שמוזכר במשנה קירוס ונירין, רש"י אומר מפרש בגמרה. נמשיך במשנה, והתופר שתי תפירות והקורע על מנת לתפור שתי תפירות, גם אלו השיעורים של מלאכת תפירה ומלאכת קורע. אומר הגמרא, קיעתא רבי יצחק, תני שתיים. הכוונה בדברי רבי אליעזר של המשנה שלנו, האורג בתחילה, רבי יצחק, יש לו גרסה אחרת ממה שיש במשנה. במשנה שלנו ראינו האורג שלושה חוטים תחת שמו של רבי אליעזר, ורבי יצחק תחת שמו של רבי אליעזר אומר שתיים. על זה הגמרא שואל לבנה נתנן שלוש, אבל המשנה שלנו מדבר על שלושה חוטים. לא קשה, אין סתירה, אין קושיה בין שתי הגרסאות. הבעלימי, הבקטיני. תלוי אם החוטים הם אבים, אלימי, או הם דקים. עכשיו, מה שייך למה? המספר שלוש, האם זה שייך לאלימי או לקטיני? ומה לגבי השני? אמרי לה להי גיסה ואמרי לה להי גיסה. אנחנו פ, פותחים שתי אפשרויות, או לכאן או לכאן, והגמרא מפרטת. אמרי לה להי גיסה. לצד הזה, אלימי תלתה. אם מדובר בחוטים עבים, אז כדי שיהיה מלאכת שבת, צריך שלושה חוטים עבים, כי הם לא סטלי, הם לא מתפרקים. תראי, אבל אם אתה הורג שני חוטים עבים, רק שניים סטלי, הם מתפרקים, הם לא מחזיקים מעמד, ולכן הוא יהיה פטור. קטיני, אבל מדובר בחוטים דקים, תראי נמי לא סטלי, הם מחזיקים מעמד, זה מלאכה שהתקיים, ומלאכה שמתקיים, הוא מחייב את מי שעושה הוא בשבת. זה לכיוון אחד, דהיינו, השלושה זה שייך לאלימי, והשתיים זה שייך לקטיני. ואמרי לה, להייגיסה, וכאן הכיוון הפוך. קטיני, תלת הידי, תראי לא ידי. אם מדובר בחוטים דקים, רק באריגת שלושה יהיה חיוב, כי הם ניכרים. שניים אינם ידי, הם ניכרים, אז אין לחייב את מי שאוריג שני חוטים דקים. אלימי, אבל אם מדובר בחוטים עבים, תרי נמי ידי, גם שניים מוכרים, ולכן יש לחייב גם על שניים, אם מדובר בעלים לפי הגרסה הזאת. תניה, ההורג שלושה חוטים בתחילה ואחד על האריג חייב. אז יש כאן תנא קמא שהשם שלו לא מופיע, והחכמים אומרים בין בתחילה בין בסוף שיעור שני חוטים, ובשפה שני חוטים, ברוחב שלושה בתי נירים. אם מדובר באריגה על השפה, אז השיעור הוא שני חוטים, ברוחב שני בתי נירים. אנחנו נסתכל ברש"י, ובשפה שני חוטים, ברוחב שלושה בתי נירים, יש שעוגים סביב הבגד, השפה, באורך הבגד כולו, מין אחר של שתי, ורוחב ברוחב הבגד, כשיעור שלושה בתי נירים. והריג בו שני חוטים של עריב חייב. ממשיך הגמרא, למה זה דומה? להוריג צלצול קטן, שני חוטים ברוחב, שלושה בתי נירים. ואומר רש"י, למה זה דומה? כלומר, להכי מחייבי בעריג קצר כי היי, ולא אמרי כמלוא רוחב הסית, כדי משערינה במתניתין, באורג באמצע הבגד. השיעור פה הוא פחות משמעותי, והוא ממשיך רש"י, דומה לאורג צלצול קטן, חגורה קצרה שאינה רחבה יותר משלושה בתי נירים. אנחנו חוזרים לגמרא, ויש כאן ציטוט מהרישה של הברייתא שקראנו עכשיו. ההורג שלושה חוטים בתחילה ואחד על האריג חייב. סתם אמרנו כשקראנו את הברייתא במלואו, הפתיחה, הרישה, היא ללא שם תנא. אז הגמרא מאירה כאן, מהשיעורים אנחנו יכולים לזהות מי התנא. סתם כרבי אליעזר. הוא זה שאמר שלושה על התחילה ואחד על האריג. תניה אידך. עכשיו מביאים ברייתא אחר עם תנא קמא שונה ממה שראינו עכשיו, ובמקור הזה רבי אליעזר, שמו של רבי אליעזר יופיע במפורש, ולכן הגמרא תגיד לגבי התנא קמא שהוא סתמה מי הוא לא רבי אליעזר. הגמרא אומרת, ההורג שני חוטים על הגס, זאת אומרת על דבר שהוא כבר הרוג הרבה, ועל האמרה. רש"י על האמרה אומר, תחילת הבגד שאוגים בו ערב ממין אחר לאמרה, זה תחילת הכנת הבד, והאמרה, השפה, שהוא בעצם השורה הראשונה כשאורגים אותו, הוא יהיה מחוט אחר משאר הבגד. אז השיעור של הריגת האמרה גם שני חוטים. אני קורא עוד פעם, הורג שני חוטים על הגס ועל האמרה חייב. רבי אליעזר אומר אפילו אחד. וכפי שאמרנו, הגמרא אחרי המסגרת הזאת היא תאיר שסתמה כרבנן, שלא חילקו בין אם זה על דבר כבר הרוג או התחלת הריגה, השיעור שני חוטים. ורבי אליעזר הוא אומר יש חיוב אפילו אחד, ובשפה שני חוטים ברוחב שלושה בתי נירין חייב. למה זה דומה? לורג צלצול קטן שני חוטים ברוחב שלושה בתי נירין, והורג שני חוטים על הגס ועל האמרה חייב. זה בעצם ציטוט ממה שראינו זה הרישה של הברייתא שקראנו עכשיו. זה דומה מאוד למבנה של הקטע הקודם שמביא הברייתא ואז מצטטת את הרישה שוב פעם ואומרת סתמה כרבנן, שלהם שיעור שני חוטים לא משנה אם זה על הגס או על אמרה, זה מחייב. ראינו במשנה העושה שני בתי נירין בנירין. שואלת כמה, מהי בנירין? אמר הבאי, תרתי בבת נירה וחדה בנירה. מיד נפנה לרשי. תרתי בבתי נירה וחדה בנירה, שני פעמים מרכיב לחוט של שתי, בבת נירה, דהיינו שקורין ומביא לשון לועזי, ממשיך רשי ואחת בנירה, ופעם שלישית מרכיבו על חוט הנירה, שיקורים, ושוב פעם אותו מילה בלועזי, המורכב על הקנה. ואני שוב פעם אומר שכדי להבין את הסוגיות האלו אני חושב שזה בלתי אפשרי ללא עזרת ציורים, או אפילו יותר טוב מזה נול אמיתי, נול של פעם. נמשיך בגמרא. בקירוס, מהי בקירוס? אמר רב, מצוויתה, אומר רשי, מצוויתה ביריית גרדין האוגין ברגל הוא, וקוראים שוב פעם משלה הלועזי, והיא במקום הקנה העולה ויורד ביריית הריגת נשים, שקוראים ושוב פעם לשון לועזי. הגמרא ממשיכה, והתופר שתי תפירות, התנינה, הגמרא שואלת, ראינו את זה, השיעור של תפירה, והוא שתי תפירות, ראינו באבות מלאכות, היינו במשנה שרשמה את אבות מלאכות בדף עין ג' עמוד א', ומה מוזכר שם? והתופר שתי תפירות. אני קורא עוד פעם את השורה הזאת, את הקושיה, התנינה באבות מלאכות והתופר שתי תפירות, זה הציטוט משם. אז למה יש צורך לתנא כאן לחזור על זה? הגמרא עונה, משום דקבאי למתנה סיפה, התנא חתר לסיפה של משנתנו כאילו זה מה שצריך ומה כתוב, והקורא על מנת לתפור שתי תפירות. קטני נמי, ועקב הסיפה כתוב גם התופר, דהיינו שתי תפירות, והקוריאה על מנת לתפור שתי תפירות. אבל הגמרא שואלת, הנמי תנינה באבות מלאכות, אבל גם זה כבר מוזכר שמה, הקוריאה על מנת לתפור שתי תפירות. אז להגיד שהתנא פה כותב תופר שתי תפירות עתו הסיפה כאן, אין צורך לזה, כי זה, כל זה מוזכר כבר. אלא משום דקבאי למתנה סיפה, הכוונה המשנה בראש עמוד ב', הקוריאה בחמתו ועל מיתו. גלנו המשנה הבאה בראש עמוד ב' מדבר על קריאה לשם בתוך כעס או מתוך אבל. ולכן מאחר שהמשנה הבאה הוא באמת חידוש, הוא לא שנוי לפני כן, אז המשנה התנה מרשה לעצמו לחזור על עניינים הקשורים לקריאה שכבר למדנו עליהם. אני אקרא את התשובה עוד פעם. אלא משום דקבי למתנה סיפה הכואב החמתו והמתו, משום הכי קטני התופר שתי תפירות. ושוב ראינו במשנה והקוריאה על מנת לתפור שתי תפירות, הכי משכחת לה. הגמרא עונה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', דעבדה כי כיסתה. השאלה הייתה, מה זה קריאה על מנת לתפור? אז הגמרא עונה, אם יש מצב שנוצר כי כיסתה, ורש"י מסביר, כי כיסתה הולכת ומתקפלת, שאין הבגד שווה, ובולט בבגד כמין כיס, וצריך לקרוע הבגד למטה, ומוליל לפנים, והתפירה מתיישבת. אז בתנאים כאלו, אדם יקרא את הבגד, וזה על מנת לתפור, וקריאה כזאת, בניגוד למה שנראה עכשיו במשנה, קריאה כזאת מחייב. המשנה, הקוריאה בחמתו ועל מיתו, וכל המקלקלין פטורין, והמקלקל על מנת לתקן, שיעורו כמתקן. שיעור המלבן והמנפץ והצובע והטובע, המלאכות האלו הן מלאכות הקשורות בעיקר לצמר, אז השיעור של המלאכות האלו כמלוא רוחב הסית כפול. אומר רש"י, הסית כפול, מפרש בגמרא, סית הוא, זה שיעור, הוא הפסק שבין אצבע לאמה. אנחנו הוספנו ציור בשוליים שמצייר, שמתאר את זה, כמו שאדם יכול להרחיבו, ואם טבע וליבן וניפץ וצבע, שהן כולן אבות מלאכות, חוט אחד ארוך כשיעור הזה חייב. כשיעור הזה נראה לי, כמו שהמשנה אומרת, זה שיעור הסית אבל כפול. אנחנו חוזרים למשנה, והורג שני חוטים, שיעורו כמלוא הסית. כאן לא כתוב כפול אלא כמלוא הסית. אומר רש"י, ההורג שני חוטים, שיעורו ברוחב הבגד כמלוא הסית, שאף הפי שלא רגו על פני כל רוחב הבגד, חייב. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה. עוד מעט נראה צורת משולש, ויהיו כמה כאלו בשורות הבאות, הם תשובות להסביר משנתנו דקתניה דהקוריאה על מיתו בשבת פטור, לאור ברייתא הסותרת ואומרת דחייב. הגמרא, ורמינו, נעלה מקור תנאי שסותר את המשנה, הקורא בחמתו ובאבלו ועל מיתו חייב, ואף על פי שמחלל את השבת יצא ידי קריאה. למשל כתוב פה על מיתו, אז יש חיוב קריאה על אחד מהשבעה קרובים שמת, אז אם אדם עשה כן בשבת, הרי אסור לעשות כן, אבל הוא יוצא ידי חובת הקריאה. בכל אופן, מה יש להדגיש פה? אנחנו ראינו כאן שכתוב חייב על אותם דברים שבמשנה כתוב פטור. פתורים? לא קשה. כאן התשובה הראשונה, ליישב את המקורות, הבמת דידי, הבמת דאמה. אם אנחנו נתמקד בעניין של הקוראה על מיתו, במשנה שכתוב פטור, מדובר במת דאמה, זה לא מת שהוא חייב לקרוא עליו. והברייתא שמוזכר פה שהוא כן חייב, זה מיתו, דהיינו אחד מהקרובים שהוא חייב לקרוא עליהם. הגמרא אבל תוקפת את התשובה הזאת. איך הסברת את המשנה? מת דעלמה, כלומר לא מיתו, והמיתו קטני. במשנה כתוב הקורא על מיתו. זה לא משמע מת דעלמה. הגמרא עונה, לעולם במת דידי. המשנה שנכון כתוב פטורין, זה באמת מדובר במת דידי. מה זה מת דידי? זה מת שמוטל עליו לקוברו. וכך אומר רשי, לעולם במת דידי שמוטל עליו לקוברו. ומיהו? בהנח אותם מתים, אפילו קרובים, דלאו בני אבלות נינו, שאינן מאותן אמורים בפרשת קונים, אביו אמו, בנו ביתו ואחיו ואחותו, זה הרשימה של התמיתים שאדם חייב לתאבל עליהם. אז המילה מיתו הוא לפעמים מתייחס לממש שאותם שבעה קרובים שאדם חייב לתאבל עליהם, ולפעמים הוא יש לו משמעות רחבה יותר שמדובר על קרובים, אבל כאלו שהוא לא חייב לתאבל עליהן. אבל גם על זה הגמרא תעלה קושיה. אנחנו רק רוצים לקרוא את התשובה עוד פעם, לעולם במי דידי, ובהנח מה שכתוב שהוא פטור אותם מתים דלאו בני אבלות נינו, שהוא לא חייב לתאבל עליהם, הוא אומר לא חייב לקרוא עליהם. לכן מי שקורא על מת כזה הוא פטור. אבל הגמרא שואלת, נכון הוא לאו בני אבלות, אבל ואי חכם הוא חיובי מחייב. אם המת שמדובר עליו הוא תמיד חכם, וכך אתה רוצה להעמיד את המשנה שהוא מת שלא בני אבלות, אבל אם הוא חכם הוא כן חייב לקרוא עליהם, ואם הוא חייב לקרוא עליהם, למה שיהיה פטור אם הוא עושה כן בשבת? אז זה ודאי לא מקלקל, הוא חייב לעשות כך, אז אי אפשר להגדיר אותו כמקלקל. דתניא, חכם שמת, אנחנו הוספנו קטע שבסוגריים וכתבנו בכוכבית ממול בשוליים, סוגריים אלו והבאים בהמשך מיועדים לשם דילוג, להקל על הקריאה, בתוכם הלשון בית תיקון. אז אנחנו קראנו חכם שמת, נדלג, הכל כקרוביו, הכל קוראין עליו, הכל חוצין עליו וכו'. נחזור לקטע שבסוגריים, הוא לא מדויק. חכם שמת, הכל קרוביו. אז זה תמי הגמרא, הכל קרוביו, סלקא דאיתך, יעלה על דעתך שכולם הקרובים של החכם, אלא אמה הכל כקרוביו. ומה זה אומר? הכל קוראין עליו, הכל חולצין עליו. חולצין זה גילוי הכתף של אותו שחייב בקריאה, הוא מגלים את הכתף. זה דבר שהוא לא מצוי במנהגינו היום, אבל זה ביטוי לאבלות. אומר רשי, חולצין יוצאים לפניו חלוצי כתף, חלוקו קרוע עד שכתפו חלוצה ערומה. ומה עוד? הכל מברין עליו ברחבה. ומה זה מברין? אומר רש"י, הוא מברין האבלים ברחבה. מה זה? סעודה ראשונה שאבל אוכל אינו אוכל משלו ואסור וכו'. אנחנו חוזרים לגמרא עם סימן שאלה. המשנה אמרנו שמדובר ב מת שהוא לא חייב לטבל עליו, אבל אם מדובר בחכם, הוא כן חייב לקרוע על מותו, וממילא הוא לא מקלקל, למה שיהיה פטור? כמובן אם הוא עושה כן בשבת. לא צריכה ממשיך הגמרא, ולאו חכם הוא. המשנה מדברת על מי שדווקא אינו חכם, ולכן הקריאה תוגדר כמקלקל וממילא פטור. אבל גם על זה אנחנו מעלים קושיה. תשימו לב, הוספנו כאן סימון של קושיה ארוכה, אנחנו מדברים על בערך השמונה שורות הבאות. והיא אדם כשר, נכון הוא לא חכם, אבל הוא אדם כשר. חיובי מחייב, גם על כזה אדם חייבים לקרוא על מותו. דתניא, מפני מה מתים בניו ונותיו של אדם כשאין קטנים. ואנחנו, כפי שאמרנו מקודם, יש כאן סוגריים לדלג, מפני שלא בכה ותבל על אדם כשר. ויש המשך, נחזור קודם כל לקטע שבסוגריים. השאלה נשאלה למה בניו ובנותיו של מתים כשהם קטנים, בתוך הסוגריים, כדי שיבכה, תשימו לב, זה לשון עתיד, כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר. עכשיו הגמרא תמיה, כדי שיבכה, כדי שלדרבן אותו בעתיד לבכות על אדם כשר שמת, ערבונה שקלי מיני, לוקחים ערבון, לוקחים מין משכון עליו מראש, כדי, ודיינו מיטת בניו, כדי שבעתיד הוא יבכה על אדם כשר. זה לא מסתדר בכלל. ואומר רש"י, ערבונה שקלי קודם שיחטא נטלו משכונו. ממשיך הגמרא, אלא ההבנה המדויקת הוא מפני שלא בכה, לכן זה כעונש, כנס, כעונש שהוא לא בחר במותו של אדם כשר, אז אדם ישלם עם מות בניו בנותיו כשהם קטנים. מפני שלא בכה ותבל על אדם כשר, שכל הבוכה על אדם כשר מוכלים לו הכל הבנותיו בשביל כבוד שעשה לו. אז עד כאן הקושיה. ומה הוא? גם אם תגיד שהמשנה לא מדובר באדם שאינו מוגדר כתמיד חכם, אם הוא אדם כשר, בכל זאת יש חיוב לטבל, וזה כולל הקריאה עליו. אם יש חובה לקרוא, אז אי אפשר להגדיר את זה כמקלקל, אלא זה דבר שהוא מחויב בו, זה נקרא לזה, זה מתקן, ויש לחייב. אז אנחנו עדיין חסרים הסבר למשנה. לא צריכה, על מה מדובר במשנה? דלאו אדם כשר הוא. הוא לא חכם, לא כשר, ולכן הקוריאה על מת כזה, אז הוא פטור. הגמרא שואלת, בכל זאת זה לא, אי אפשר להגיד את זה באופן גורף, ואי דקאי בשעת יציאת נשמה, חיובי מחייב. אם אותו שקרא בשבת עומד על יד אותו אדם שהוא נכון לא חכם, הוא לא כשר, אבל הוא עומד על ידו בשעת יציאת נשמה, חיובי מחייב. ושוב פעם, זה לא מקלקל, אז למה המשנה כותבת פטור? דתניא בשמנו הזה אומר, עומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוא. למה זה דומה? לספר תורה שנשרפה, בר מינן. אומר רש"י, לספר תורה שנשרף, הרואה ספר תורה שנשרף חייב לקרוא, כנאמרו במועד קטן, במגילה ששרף יהויקים, דכתיב לא פחדו ולא קראו בגדיהם. אף נשמת ישראל הניטלת דומה לו, שאין לך ריק בישראל, שאין בו תורה ומצוות. נחזור לגמרא, אז עדיין אנחנו חסרים פירוש למשנה שקריאה על מת מביא לפטור, כלומר לא חייב, לא צריכה. המשנה מדברת דלא חי בשעת יציאת נשמה. כעת יש כאן סימונים חדשים, צורת הרגש בשני כיוונים והשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אתם רואים שציירנו הציור הזה וכתבנו שהוא מעקב, זה מסביר לנו למה הוא בשני כיוונים. בזמן שהסימון הזה החלק הצר כיוון מעלה, קושיות, ההפך תשובות, ליישב סתירה בין שני מקורות בעניין הקוראה בחמתו, אי פטור או חייב. הגמרא ממשיכה, תנח מיתו. הסברנו שאין סתירה בין המשנה ואותו מקור תנאי שהופיע בתחילת הגמרא בעניין הקוראה על מיתו. הסברנו שהפטור מדובר באדם שאינו חכם, אינו קשר, והוא לא עומד על ידו בשעת יציאת נשמה, ואם הוא בכל זאת קרא אז זה מקלקל, מאחר שאין לו חיוב קריאה, וממילא אם זה מקלקל אז הוא פטור, כי מלאכת שבת הם רק במצב של מתקן ולא מקלקל. הממשיך הגמרא, תנח מיתו. אז הסברנו את הנושא של מיתו, אלא חמתו, החמתו קשיא. במשנה ראינו שמי שקורא בחמתו פטור, ובאותו מקור בתחילת הגמרא למעלה הקורא בחמתו חייב. איך ניישב את המקורות? חמתו החמתו נמי לא קשיא, הרבי יהודה הרבי שמעון. הגמרא מסבירה, הרב יהודה יאמר מלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה. נכון, עשית קריאה, זה מלאכה, למה עשית את זה? לא עשית את זה לשם תפירה, לפי רב יהודה זה לא מוריד מחומרת העניין, למרות שהוא לא לצורך גופה, לצורך המטרה המקורית של המלאכה הזאת, בכל זאת רבי יהודה מחייב. וזה שוב פעם, זה נקרא מלאכה שאין צריכה לגופה, זה מושג שראינו מספר פעמים לאורך המסכת עד כאן. הרבי שמעון, המקור דהיינו משנתנו שראינו שהוא פותר על הקורא בחמתו, זה לפי רבי שמעון, דמה מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה. שואלת הגמרא, אמר ושם את ליל רבי יהודה במתקן. רבי יהודה אמר שיש לחייב המלאכה שאין צריכה לגופה אם מדובר בדבר שהוא מתקן, במקלקל, כמו כאן הוא קורא, קריאה זה פעולה של קלקול, אתה קלקלת את הבגד. מי שם את לי? האם במקלקל שמענו שרבי יהודה מחייב? אמר רבי רבן, הי נמי מתקן הוא. מה שמתואר פה, הקורא בחמתו, יש צד של תיקון בדבר, לא מקלקל גרידה. איזו תיקון יש? דקעביד נחת רוח ליצרו, הוא משתיק את כעסו, הוא בפעולה כזאת הוא מצליח להשיג נחת רוח. אומר רש"י שמשכך את חמתו, את הכעס שלו. שואלת הגמרא, אתה אומר שזה נקרא מתקן, וכהי גבנה מי שרי? אומר רש"י, מי שרי ועתניה אמה לאו מתקן הוא, שמלמד ומרגיל את יצרו לבוא עליו. הגמרא כאן מתחילה קושיה ארוכה, אנחנו התחלנו אותו רק לשים לב לכך, וזה ממשיך עד שורה חמישית בשורות הרחבות של הגמרא. אני קורא עוד פעם, וכהי גבנה מי שרי? לקרוע כדי לשכך את כעסו, האם זה בכלל מותר? והתניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום חילפה בר ארגה, שאמר משום רבי יוחנן בן נוי, המקרע בגדיו בחמתו. יש עוד כמה דברים. והמשבר כליו בחמתו ומפזר מאותיו בחמתו. יראה בעיניך כעובד עבודה זרה. שכך אומנתו של יצרה. היום אומר לו עשה כך. ולמחר אומר לו עשה כך. עד שאומר לו עבוד עבוד עזר והולך ועובד. אמר רבי אבן, מה יקרה? מה הפסוק ש... שאומר שה... התופעה הזאת הוא כמו עובד עבוד עזרה? אמר רבי אבן, מה יקרה? לא יהיה בך, הדגש על המילה הזאת, בך, לא יהיה בך איל זר, ולא תשתחווה לאיל נחר. איזו איל זר שיש בגופו של אדם, זה כתוב, לא יהיה בך, בתוך גופו של אדם יש איזו איל זר, מי זה, מה זה? הווה אומר, זה יצר הרע. ואז רק נחזור על הנקודה העיקרית פה, ההתנהגות כזאת שקורה בגלל בחמתו נחשב כסוג של עבודה זרה, כי זה הדרך העבודה של היצרה שהוא השטן להביא את אדם לעבוד עבודה זרה כמו שהברייתא מתארת. אז מאחר שכן, אז אי אפשר להגיד שקורא בחמתו הוא מתקן. הרי זה דבר שמגונה, הוא לא רצוי. אז אם כן, אנחנו לא הסברנו מה זה קורא בחמתו שהוא חייב. הגמרא עונה, לא צריכה. מתי אפשר להגיד שזה, שהוא חייב וממילא זה לא מקלקל? תקעביד, הוא קוראה למירמה אמתה האם שביתה, להטיל אימה על אנשי ביתו, ובדרך כלל בשס אנשי ביתו, אם שביתה המשמעות שלו זהו על אשתו. ויש מצבים שזה נדרש, ולכן הוא נחשב מתקן. יש דוגמאות על כך, כי ה... דרב יהודה שלף מצוויתה. שלף מצוויתה, הרן בדף למד ח' של דפי הריף, אומר שלוף שפת הבגד מן הבגד בחמתו. אז הוא לא, אפילו לא מקלקל את הבגד, אלא הוא מפריד שפת הבגד מן הבגד, והפעולה הזאת יכולה גם לזעזע, להטיל אימה על אנשי ביתו. עוד דוגמאות, רב אחא ממשיך הגמרא, רב אחא ביעקב תבר, הוא שבר מני תבירי, הוא שבר כלים שבורים, זה עוד אמצעי להטיל אימה יתרה על אנשי ביתי. רב ששת רמי לה לעמתי, הוא שפך על השפחה ששרתה בביתו מוניני הרשע. מה זה מוניני? ציר דגים קטנים. רבי אבא תבר נקטמה. נקטמה זה כיסוי קד. אז הוא שבר את הדבר הזה, את הנקטמה, כדי להטיל אימה יותר. אבל הדוגמה שהכי רלוונטי בדוגמאות, נראה לעניות דעתי, זה הדוגמה הראשונה, שזה קשור לקוריאה. כעת הגמרא חוזרת להתייחס למה שמוזכר לעיל העניין של מיתת אדם כשר ואיך להגיב על כך. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו חשיבות בכי ומספד על הנפטר. אומר הגמרא, אמר רבי שמעון בן פזי, אומר רבי ישוע בן לוי משום בעל כפרה, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחם בבית גנזיו, שנאמר נודי ספרת אתה, שימה דמעתי בנודיך, הלא בספרתך. רש"י מציין, המילה נודי לשון לנוד לו, זה עניין, זה תנועה שאדם מתנענע כדי להראות השותפות שלו בצרה של מישהו אחר. ממשיך הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, כל המתעצר בספידו של חכם. בשוליים אנחנו מסבירים את המעוין שאתם רואים כאן, וכתבנו המילה כל, הבלטנו פה וגם בעוד כמה שורות, כל המתעצר, מימרות על המתעצר בספידו של חכם. אומר הגמרא, כל המתעצר בספידו של חכם ראוי לקוברו בחייו, שנאמר הפסוק בקשר ליהושע בן נון, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בער אפרים מצפון להר געש. מלמד שרגש עליהן הר להורגן, שמה? כי הוא לא הוספד כראוי. תוספות בסוף הפירוש של התוספות, שרגש עליהן הרע משום דלא אשכחן, לא מצאנו דכתיב בי ויבכו אותו 30 יום כמו במשה ואהרון. ממשיך הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, כל המתעצר בספידו של חכם אינו מאריך ימים, מידה כנגד מידה. רק נציין שהפס הכפול שאנחנו רואים כאן בשוליים, כתבנו מימרות של רבי חייא בר אבן בשמו של רבי יוחנן בעניין הספד ומיתתם של אנשים קרובים. ואנחנו הדגשנו פה את שמו, וגם בשורה האחרונה אתם יכולים לראות שוב פעם הדגשה כזאת. עוד פעם בגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המתעצר בהספדו של חכם אינו מאריך ימים, מידה כנגד מידה, שנאמר. עכשיו הפסוק שמובא כאן הוא מקור שהקדוש ברוך הוא דן את העולם מידה כנגד מידה, שנאמר בסעסעה בשחת ריבנה. ואנחנו נסתכל ברש"י, מידה כנגד מידה הוא לא נתאבל על שנתקצרו ימי החכם, אף לחייו לא יחושו מן השמיים. וכעת הגמרא מעלה קושיה. עד כאן ראינו רבי חייא בר אבא מצטט את רבי יוחנן, וכאן רבי חייא בר אבא בכוחות עצמו מקשה את דברי רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן. למרות, אני חוזר עוד פעם, למרות שרבי חייא בר אבא ציטט את רבי יוחנן, כאן הוא מקשה על אותו רעיון או אותו אמירה של רבי יוחנן. ומה הקושיה? ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע. רש"י כותב בדיבור המתחיל ימים האריכו, עוד לא הגענו לזה, אז אני מסתייג וחוזר לגמרא, אין לי כל כעת את הרש"י הזה. בכל אופן, המשמעות של הפסוק הזה שהתנהגו בכבוד על מיתת יהושע, כי כתוב ימי הזקנים אשר האריכו, אין כאן קיצור ימים. אמר לי, אז רב יוחנן עונה לרב חייא בר אבא, נציין שרב חייא בר אבא הוא עלה מבבל לארץ ישראל, רב יוחנן היה ממוקם בארץ ישראל, אז רב יוחנן פונה אליו, אתה מעלה קושיה, אמר לי, בבלי זה רב חייא בר אבא, ימים האריכו, שנים לא האריכו. אז באמת היה להם קיצור שנים, כמו האמירה המקורי שלי. הגמרא שואלת, אז אתה מדייק ממה שכתוב ימים, כלומר ימים ולא שנים, אלא מייתה, הפסוק אומר בפרשה השנייה של קריאת שמע, משם אנחנו מכירים את הפסוק מדברים פרק י' א', למען ירבו ימיכם וימי בניכם, ימים ולא שנים. אז הברכה שמופיע בסוף פרשה שנייה של קריאת שמע הוא אריכות ימים ולא שנים, זה לא מסתדר, איזו ברכה זה? הגמרא עונה, לא, ברכה, שאני, כשאתה אומר ימיכם במסגרת ברכה, אז יש להבין ימיכם זה גם שנים. אבל מקודם לא הזכרנו דברי ברכה, אז ניתן לדייק ימים ולא שנים. ממשיך הגמרא, וגם הרב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אחד מן האחים שמת. מדובר במסגרת משפחה, ואחד מן האחים לא עלינו מת, נמשיך לדף קוף וו. ידאגו כל האחים כולנו. מה זה ידאגו? רש"י אומר, ייראו מן המיטה. ממשיך הגמרא, אחד מבני חבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה. אמרי לה דמת גדול, ואמרי לה דמת קטן. מה שדיברנו פה על, יש לדאוג על מותו של אחד מהם, על מי? האם זה מדובר במיטת הגדול שבהם, או דווקא במיטת הקטן שביניהם? רש"י בשורה הראשונה אומר, דמת גדול יש לדאוג, תוריד ושלטה מידת הדין בראש הבית. בזה יש את הסימן הרע ואמור לגרום דאגה אצל כולם. ויש כאן הלשנה השנייה, והיא המילה דמית קטן, שבכלכלה מתחילים מן הקטן. אז אם רואים שקרה התקלה הזאת, הקלקול של מוות, והוא היה אצל הקטן, זה סימן שזה רק בר מינן התחלה, ולכן יש סיבה שכולם ידאגו. עד כאן שיעורנו להיום.